שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני של סלטיקס פוד. פתיח, ואנחנו מתחילים. הפרק השני של סלטיקס פוד, אני ינון בר שירה, לצידי נמצא מייסד קבוצת אוהדים של בוסטון בישראל, ג'יי דניאל, מה שלומך?
בסדר גמור ינון, מה שלומך?
אני בסך הכל בסדר, אנחנו ראינו כדורסל, איזה כיף.
כיף, היה יכול להיות קצת יותר כיף, אבל אני אקח את הניצחון בתור התחלה.
לגמרי, לגמרי. בהמשך התוכנית אנחנו גם נדבר עם דרור הס מהכדור הכתום, על דברים קצת יותר לטווח הארוך, והאם אנחנו מאמינים שיש טרייד שמחכה לנו באופק, אבל בינתיים זה בדיוק הזמן למסקנות קצת מוקדמות מדי, ללחצים קצת מוגזמים מדי, כי בכל זאת אחרי כמה חודשים של קיץ אין כמו משחק ראשון של קדם עונה כדי לחרוץ גורלות לגבי שחקנים ולהגיד אם הם נפלאים או איומים ונוראים. אז באמת היה לנו משחק שהיה בסופו של דבר חיובי מצד אחד של המגרש, הצד ההתקפי, ההתקפה של בוסטון ובמיוחד ג'ייסון טייטום נראו מצוין. טייטום מוביל את הקבוצה עם 20 נקודות וחשוב מכך בעילות מאוד גדולה, 57% מהשדה, 37.5% משלוש, חדר הסל, הוא התחיל את המשחק בדיוק כמו שהוא התחיל את שנה שעברה עם זריקת מיד ריינג' שיצא החוצה, אבל מהר מאוד הוא התאפס על עצמו, חדר לסל, כמעט כל הסלים שלו מלבד השלשות היו מתוך הצבע. באמת נראה טייטום כמו שאנחנו רוצים לראות אותו, 20 נקודות ו-23 דקות, זה בהחלט מאוד מעודד. גורדון היוורד הייתה לו התחלה מצוינת, תקף את הסל, לא פחד, עם 9 נקודות. בחלק השני גם הייתה לו איזושהי פציעה קלה במרפק שכנראה קצת הגבילה אותו, לפחות ממה שדיברו אחר כך, לא נראה שזה משהו רציני. קמבה ווקר 12 נקודות, לא בלט יותר מדי ולא נתן איזשהו משחק שנותן הרבה הרבה ציפיות להמשך, אבל קשה עוד לדעת. מהצד השני, בסיום המשחק, כמובן כמו כל קדם עונה לקראת סיום משחק, אז יש הרבה הרבה שחקנים שמגיעים מקצה הספסל, בלטו קודם כל ג'וונטה גרין עם משחק מפלצתי מול קצה הספסל של שרלוט, זה אומנם לחוכמה גדולה מדי, ועדיין 7-7 מהשדה, הטבעות מטורפות, 15 נקודות, בהחלט נתן טיעון לא רע בכלל לגבי הקייס שלו, האם הוא ראוי להגיע לסגל של בוסטון. מהצד השני, מתחרה הרציני שלו, ואהוב הקהל, לא ראיתי כזה אהדה מאז המעריצות של מייקל ג'קסון. טאקו פול, וואו, כמה אהבה הוא קיבל. אם חשבנו ששנה שעברה עם טיימלורד, ועם לפני שנתיים עם יאבו, הייתה אהבת קהל לרוקי, אז לא ראינו כלום. אז גם הוא נתן משחק בסך הכל חיובי. זה הסיכום הכללי. ג'יי, אבל כשאנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, מה הדבר שהכי הטריד אותך במשחק של הסלטיקס?
אני חושב שבעיקר ההגנה. לצערי אנחנו לא מספיק טובים בצבע, וזה משהו שנצטרך להתמודד איתו במהלך העונה נגד קבוצות שהן קצת הרבה יותר טובות משרלוט.
עם ביסמרק ביומבו חוגג כן. הגבוהים שלנו.
אז המצב לא מי יודע מה בלשון המעטה. בוא נקווה שזה ישתפר, אני לא יודע אם זה יקרה בטרייד, אני לא יודע אם זה יקרה בחילופים שסטיבנס יעשה תוך כדי העונה, לשחק קצת עם החמישיות, אולי לעשות שילוב של שני גבוהים ביחד כדי לסגור את הצבע.
הוא השניים הם ביחד, לא הספיק אחד.
תשמע, אני חושב שוויליאמס יכול לעשות עבודה יותר טובה.
רוברט.
כן, כמובן. מבחינת שמירה על הצבע, העניין היחיד עם וויליאמס שהוא עדיין צעיר ויש לו עוד הרבה מה ללמוד, כמובן זו...
אין לו משחק חלש, חלש מאוד.
אני גם לא, אני לצערי לא רואה אותו משחק יותר מדי דקות, הוא לא יודע אם זה עניין של כושר משחק, עניין של לתת לו ללמוד תוך כדי העונה ואז לתת לו את הדקות תוך כדי שעונה רצה.
אם הוא ישחק ככה הוא לא ישחק יותר מדי, כי הוא שיחק, אין לו המון 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 טעויות. עוד מימי הרוקי, לצד איזה שני בלוקים מרהיבים כמו תמיד.
כן.
המון טעויות.
הוא מאוד רקלס. הוא לא חושב יותר מדי לפעמים שהוא עולה לגגות. קשה לי לשים את האצבע על זה, אבל משהו בצורת משחק שלו, בהגנה, לצערי לפחות לא יושב לי כמו שצריך. הוא יכול להיות שחקן הגנה טוב, הוא יכול להיות שומר בצבע, הוא יכול להיות rim protector,
כן.
אבל בסופו של דבר זה נמדד במה שקורה בפועל ולא במה שהפוטנציאל שלך יכול להגיע אליו, בוא נגיד את
נכון,
זה ככה.
העניין הוא שאם וויליאמס פותח בחמישייה במקום קנטר, זה קודם כל הדבר שהוא יכול לתת שקנטר לא נותן, זה הגנה. ואם הוא לא נותן אותה, ואם הוא עושה טעויות שעולות בנקודות, אז הדבר הזה מהר מאוד, יהיה מאוד קשה לתת לו דקות בלי שיהיה לזה השלכות. אבל יכול להיות ש... הוא יצטרך את המשחק 2, בדיוק קדם עונה זה גם הזמן לטעות, אז כן נזהר אולי ממסקנות נמהרות מדי. קנטר הצדיק את המוניטין שלו?
כן, היה שם איזה מוב שהרנן גומז עשה, ומשום מה השדרים החליטו שהרנן גומז יודע לקלוע. וזה היה נטו סל של קנטר, שיכל לסגור אותו, אתה יודע, לפחות לשים קצת גוף.
זה כמו ש...
דוגמה אחת מיני רבות במהלך המשחק כמובן.
התקפית הוא בסך הכל היה בסדר, 11 נקודות, 4 ריבאונדים, לדעתי הוא לא הכתיב בכלל במהלך המשחק, אבל החור גדול שזה משאיר בהגנה, זה גם משפיע כי צריך להגיד, ההגנה של כל השחקנים נראית גרועה כשהסנטר לא טוב, אין רים פרוטקשן בכלל, ועוד משהו שהורפורד היה תמיד עושה, זה הוא יכול מאחורה לראות את המגרש הרבה יותר טוב ולעזור לשחקנים ולכוון אותם לאן ללכת ואת מי לחסות, לאיזה עזרות להגיע, אז זה ממש 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 חסר שם.
תראה, לסטיבנס נוצר מוניטין של קוסם במהלך השנתיים שלוש האחרונות, להוציא אולי את השנה שעברה, את העונה שעברה.
כן.
אם מישהו יכול באמת לבוא ולהוציא מקנטר ולעשות ממנו שומר, לדעתי זה אכן סטיבנס, אבל זה לא משהו שיקרה בין לילה. זה גם לא משהו שיקרה במהלך החצי הראשון של העונה.
מספיק שיהיה סביר.
כן, כן. לצערי זה עדיין לא משהו שאני רואה שקורה בכזאת מהירות, אבל בוא ניתן לזה עוד קצת זמן.
אני אגיד שגם מהר מאוד סטיבנס, מאחר וטייס היה פצוע, ממה שהם דיברו בסוף המשחק זה שאם זה היה משחק עונה רגילה היו נותנים לו, אבל בגלל שזה קדם עונה...
כן, אבל אתה יודע כמה אפשר לסמוך על דניאל טייס, עם כל הכבוד, כאילו...
היה נורא שעברה.
כן, הוא לא הייתה לו עונה טובה בעונה שעברה, ולבוא ולסמוך עליו ולהגיד שהוא הגבוה שלך, שאמור לשמור בסופו של דבר על שחקנים כמו אמביד, על שחקנים כמו, לא יודע אם יאניס, אבל למשל משחק עכשיו מול מילווקי, אם נלך טיפה יותר קדימה, אין לנו מי שישים גוף על יאניס.
לא.
שנה שעברה הלכה את מוריס, הלכה את ביינס, הלכה את הורפורד, הלכה...
אז היה את פוריה, ששחק על 5 דקות.
כן.
ובסך הכל לא עשה יותר מדי, לא לחיוב ולא לשלילה. צריך לראות כמה קרדיט הוא יקבל בהמשך. הדבר השני זה שניסו הרבה גם את העניין של 5 שהוא בעצם 4 שהתאימו לשם, שזה שמי וגרנט וויליאמס. שמי אוז'לי נתן משחק רע מאוד, רע מאוד, הוא הכתיב בלי הפסקה, הוא כפה את עצמו על המשחק, 1 מ-8 מהשדה, בהחלט בהחלט 1 מ-6 מהשדה, סליחה, בהחלט בהחלט לא מראה הרבה סימנים חיוביים. ומצד שני, גרנט וויליאמס גם החטיא את השלשות שלו, אבל איכשהו, כמו שהיה לו בליגת הקיץ, במשחק הזה גרנט וויליאמס הוא השחקן עם הפלוס מינוס של 14.
כן. תראה, אני לא רוצה לקפוץ למסקנות ולקחת את המשחק הזה כאינדיקציה למשהו מעבר לעניין של ההגנה שמאוד מציק לי. קרסן אדוארדס גם היה סביר בזמן שהוא שיחק לדעתי.
היה נפלא בעיניי.
כן, מה שלא הצלחתי להבין עם אדוארדס, אם הוא אחד או שתיים, היה לי על זה דיון עם חבר במהלך המשחק, הוא אומר שאדוארדס יותר שתיים.
אני גם חושב.
כן, כן.
הוא לא מוביל כדור. מה שהוא יכול להשיג, זה אתה ראית, רק נכנס משחק ראשון מול הטידי גרדן, התפיסה הראשונה של כדור ישר יידה וקלה. כזה שחקן במיוחד ברגעים כאלה, שהחמישייה השנייה עלולה להיתקע, פתאום פותח לך את המשחק, 11 נקודות, 50% ל3, גם כמה טעויות של רוקי, אבל לדעתי הוא יכול לקבל הרבה דקות השנה.
הוא יכול לקבל הרבה דקות, כן. מחליף שהראשון כרגע, הגארד הראשון שעולה מהספסל אחרי סמארט זה וונמייקר. אני באופן אישי פחות מתחבר לוונמייקר. אתה רואה בצורת משחק שלו וביכולת שלו שהוא לא יותר מרקה שלישי.
כן.
ופתאום לבוא ולשדרג אותו שיהיה אולי המחליף הראשון של קמבה, אם אתה אומר שסמארט נגיד מחליף את בראון, אז זה קצת בעיה לדעתי.
זה מישהי, כנראה מישהו מקרסן או מברד וונמייקר יקבל משמעותית יותר דקות, אחד משניהם. אני מקווה שזה יהיה אדוארדס, מה שזה אומר, שכשאדוארדס במגרש, צריך את הייוורד, או ראיתי במשחק הזה היה מעניין גם לראות את טייטום לרגע מוביל כדור, את הייוורד, את טייטום, את סמארט.
כן, זה יתרון, שבאמת השחקנים הללו יכולים לבוא ולהוביל כדור, והוא יכול לשחק אוף דה בול. אני חושב שיש יותר מדי רוקיז בקבוצה.
קשה לי להאמין שסטיבנס, שאף פעם לא היה חובב רוקיז גדול מדי, הוא ייתן דקות משמעותיות ליותר משתיים.
לא תהיה לו ברירה, כי אם תספור את השחקנים שיש לך שהם לא רוקיז, ומספיק שאחד מהם ייפצע, עד רבה בוא נגיד בגבוהים, ששם אנחנו בכלל כאילו אחרי טייס אין לך יותר מדי.
יש את טייס, יש את טיימלורד, יש את פוריה.
ואת קנטר, אוקיי. פוריה עדיין רוקי, אמנם הוא לא בסקאלה של רוקי כי הוא בא מאירופה ויש לו קצת ניסיון. אבל עדיין זה הסתגלות שונה למשחק NBA. אני מקווה שתהיה לו עונת רוקיז במינימום כמו שהייתה לטייס, שאומנם לא נתן מספרים גרנדיוזים, אבל נתן כן. יכולת טובה. אבל זה עדיין לבוא ולבנות על טיימלורד שהוא שחקן שנה שנייה ועל...
הוא קצת כמו רוקיז כי...
כן, כי הוא בקושי שיחק שנה שעברה. הוא שיחק סך הכל 10 דקות אתמול, ואומנם שוב זה לא אינדיקציה, אבל... אם זה יבוא והמשיך ככה וזאת תהיה המגמה, זה לא פתרון בטווח הארוך. אני פשוט מסתכל על הסגל ואין לי איזון, אין לי איזון בעמדות.
זאת בעיה משמעותית. אני חושב שיצטרכו לראות מי הגבוהים שיכולים לסמוך עליהם, אם יש כאלה. זאת אומרת, קנטר ייתן את התפוקה ההתקפית וגם תפוקה בריבאונד, וזה מאוד חשוב, על זה אני כן סומך. השאלה כמה זה נורא יהיה בהגנה. עכשיו השאלה האם יש עוד גבוה שיוכל להיות מספיק אפקטיבי כדי להישאר על המגרש, שאף אחד מהם לא הוכיח את זה בינתיים, ואם זה לא קורה אז או גרנט או שמי.
שאוז'ילה אני לא סומך עליו.
כבר היו קולות שהוא השחקן שצריך להיחתך.
אני לא אתפלא אם זה יקרה, הם מאוד אוהבים אותו, אבל הוא לא מספיק גדול פיזית להיות 5, הוא לא מצליח להבין.
אין לו יכולת להחזיק כדור וליצור כמו 3-2-1.
בדיוק.
אין לו יכולת קליעה משלוש.
שזה מה שבעצם אתה רוצה ממנו. הוא עומד בפינה לבד והוא מחטיא אותנו.
אם הוא היה התפקיד הכי מתאים לו זה 4, עכשיו גם הוא וגם גרנט וויליאמס כדי להחזיק כארבע חייבים לקלוע את השלשות הפנויות בפינה. אם הם לא קולים אותם, אז בעיה.
כן, והסיבה היחידה שבאמת אני יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, בוא נשמור אותו, זה אשכרה בגלל יאניס. כי זה השחקן היחיד שאני יכול לבוא ולהגיד לך כרגע מהסגל, מצחיק ככל שזה יישמע, שיכול לבוא ולשים את הגוף שלו על יאניס ואיכשהו לשמור עליו.
כן, אני חושב שגם לגרנט וויליאמס יש מבנה גוף יחסית דומה, שהוא גם מאוד מאוד חזק, והוא גם מבין את המשחק, יש לו קריאה מאוד מאוד נכונה בהגנה. זה באמת יהיה עניין, אפילו יכול להיות ששחקן כמו טאקו, שזה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. זה היה נראה מאוד טוב מול אחרוני הספסל של
שאלון. רק בשביל היחסי ציבור וה3-4 דקות האלה שהוא ייתן בגרביץ' 2, אם אתה רוצה לקרוא לזה.
אבל תשמע, מול זיון ב-NCAA, אז טאקו פול עשה, הגנתית, עשה לו המון 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 בעיות. יש, אתה רואה ששחקנים שנכנסים לצבע מתחילים לחשוב. אני חושב שלאותו פוזיישן, מול אמביד, מול יאניס, דקה לסיום, הוא לא היה בהתקפה כל המשחק, אבל פתאום שמים את
המגדל הזה,
פתאום מפנים. זה משבש דברים, במיוחד שכרגע הסגל של בוסטון נראה כמו במדינת הגמדים.
זה עניין וזה משהו שסטיבנס יצטרך לשבור איתו את הראש במהלך העונה. כי תראה, אף אחד לא מצפה שניקח אליפות השנה, בוא נהיה ריאליים. אנחנו סך הכל רוצים ליהנות מהעונה הזאת. אמרתי את זה כבר אחרי כמה דקות משחק, שאני מרגיש שאנחנו נהנה יותר מהעונה הזאת, למרות איך שההגנה נראתה. אם נקפוץ רגע לנושא קמבה, לא שהוא שיחק יותר מדי, אבל במעט שהוא שיחק, ולאו דווקא מספרים, אלא יותר מה שהוא עושה, העניין שהוא כמה פעמים קיבץ את ההגנה והוציא כדורים לטייטום, הוציא כדורים להייוורד, שזה משהו ש... שנה שעברה הרגשתי שקיירי גם עשה את זה הרבה, אבל קיירי בדרך כלל ניסה לסיים את זה בעצמו, בצורה קייריתית למדי, אפשר לקרוא לזה. קמבה, אתה רואה שהוא שחקן יותר קבוצתי, אתה רואה שטייטום, גורדון, בראון הולכים להסתדר איתו הרבה יותר טוב מקיירי.
כן. אחד הדברים אבל שבאמת היו מאוד משמעותיים, בשונה מקיירי, עם קיירי זה היה מאוד מאוד ברור מי ה-go-to-guy של הסלטיקס. מי השחקן שהוא האלפה דוג. כרגע, לפחות, איך שקמבה שיחק ואיך שההתקפה נראתה,
זה כאילו מעביר את המושכות לטייטום.
זה מאוד... טייטום, אגב, גם היה נראה עם... זה אומנם קדם עונה עם הרבה יותר ביטחון. שנה שעברה אני זוכר אותו דקות שלמות מחכה בפינה שמשהו יקרה בזמן שקיירי והורפורד עושים פיק אנד רול. הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר אגרסיבי, היה מאוד מאוד בולט.
שאלה אם אתה רואה את אייטום כארבע במהלך העונה, כי הוא עדיין לא שם פיזית. אני לא רואה אותו שומר על שחקנים כמו בלייק או כמו אולדריץ' למשל.
סמארט, בראון יכולים לשמור על ארבע, הייוורד יכול לשמור על ארבע. טייטום צריך מאוד מאוד להתחזק. הוא עוד, הגוף שלו עוד עדיין שלוט מדי, ועוד הוא עוד לא, עוד קצת נראה כמו ילד בפלא גוף עליון.
כן.
הוא השתפר בזה אגב, הוא עוד לא כמו, זה לא כמו פעם, וזה גם מאוד חשוב, כי זה הדרך שלו ליצור את המגע עדיין עם כל ההתלהבות. הוא הגיע רק 3 פעמים לקו, טייטום חייב להגיע 10 פעמים לקו במשחק.
אם הוא הולך להיות השחקן המוביל השנה, חד משמעית, כן.
זה אומר שהוא חייב כל הזמן לתקוף את הטבעת, ובשביל זה הוא צריך להיות מאוד מאוד חזק. אני לא חושב שבהתקפה הוא יהיה ארבע, גם רד סטיבנס לא מאמין בכאלה תפקידים.
נכון, אבל אתה יודע, מישהו צריך לשמור על הארבע של הקבוצה היריבה.
נכון, אני אגיד שטייטום בכללי, גם טייטום, אחת הבעיות שלו הייתה הגנתית, גם הוא היה לא טוב, לא טוב בכלל. במשחק הזה יכול להיות קדם עונה, לא מספיק קטן, אבל כל הזמן השחקנים הנמוכים שהוא שמר עליהם עקפו אותו בצעד ראשון. וכאן הוא צריך לשים לב איך הוא מנצל את היתרונות המאוד טבעיים שיש לו. יש לו ידיים מאוד ארוכות, הוא מאוד מאוד אתלטי, והוא יכול להיות שומר מצוין. לפעמים הוא גם עושה את זה, אבל במשחק הזה, ביחד עם כולם אני אגיד, לא היה הרבה נקודות אור הגנתיות מלבד סמארט ולפרקים גרנט וויליאמס.
את מי גרנט וויליאמס מזכיר לך?
את מי הוא מזכיר לי? תאיר את עיניי.
מבחינת מבנה גוף, אני לא יודע אם זה במספרים וביכולת יהיה אותו דבר, לא שהשחקן שאני מדבר עליו נותן מספרים בומבסטיים, אבל פי-ג'יי טאקר.
כן, כן, אני חושב שזה נכון, זה ממש, חשבתי שאתה מדבר על מישהו מהסלטיקס בעבר, אבל טאקר זה ממש מודל טוב, זה ממש גם האנדרסייז עם קולת השלשות, מבין את המשחק, פייטר, שומר מצוין, אני חושב שבהחלט ממש יכול להיות לנו מיני יוסטון, טייטום יעבוד על הסטפבק או הסיידסטפ כמו שהיה היום, כן. יהיה לנו הרדן, רוברט וויליאמס יהיה קפלה, גרנט וויליאמס יהיה פי ג'י טאקר, וקמבה יהיה
ראסל ווסטברוק.
אז ממש יצרנו לעצמנו אחלה מודל. טוב, תשמע, מה אתה מצפה להמשך? מה היית או יותר רוצה לראות ביום שבת? יש משחק מול אורלנדו. מה הדבר שהכי היית רוצה לראות?
קודם כל, אורלנדו לא הולך להיות לנו יותר פשוט בצבע. יש להם חבר'ה גבוהים בסגל, יש להם את ווצ'ביץ' כמובן, את
במבה, אייזיק,
אירון גורדון, שחקנים מאוד פיזיים.
אתה שנויה הפוך מאיתנו.
כן. לא הייתי מתנגד עכשיו לאיזה שחקן כמו אירון גורדון למשל בסגל.
כן, בהמשך נדבר על זה באמת עם דרור, אני חושב שזה יכול להיות כיוון מעניין לטרייד.
מה שהייתי מצפה זה בעיקר הגנה קצת יותר טובה.
הרבה יותר טובה.
כן. תשמע, baby steps. צריך כן. להתחיל מאיפשהו. וויליאמס צריך לקבל יותר מ-10 דקות. נכון שזה קדם עונה, אבל אם הוא הולך להיות חלק בלתי נפרד מהרוטציה במהלך העונה, הוא צריך קצת להשתפשף, וזה הזמן. הוא חייב יותר מ-10 דקות. הוא צריך לתת טיפה יותר, להיות קצת יותר חכם שהוא שומר. יש לו את היכולת לוויליאמס. השוויתי אותו שנה שעברה לקפלה. הוא מאוד פיזית, הוא אחד לאחד כמו קפלה, מבחינת משקל, מבחינת גובה. ואם הוא יבוא וייתן 50% בתור התחלה מהיכולת של קפלה, לקראת ההמשך, זה משהו שהאיר לנו פנים. לא מצפה פתאום שקנטר יבוא ויהיה שומר על, אין מה לעשות.
אבל שיבינו איך הסכמה ההגנתית יכולה כן. להכיל אותו.
אני חושב על כי זה פתאום נוצרה לך סיטואציה שאתה צריך גם לחפות על, אם זה בחמישייה ביחד, גם על קנטר וגם על קמבה.
כי לא שקיירי היה שומר גדול.
לא שקיירי היה שומר גדול, אבל היה לך את הורפורד במקום נכון. קנטר, או את ביינס שידע לשמור, נכון. או את מוריס אפילו, אם היינו משחקים סמול בול. ופתאום לבוא ושתי בורות הגנתיים בחמישייה אחת זה, לא שלקרוא לקמבה בור, כן, אבל אתה יודע, יש גרדים שהוא לא יכול לשמור עליהם, אין נכון. מה לעשות.
קל לקבוצה מסוימת לנצל את הנומך שלו.
כן, בדיוק. זה יכול ליצור בעיה, זה יכול ליצור המון סיטואציות לא נעימות. אני חושב שאחת הסיבות גם שהתחלנו עם וויליאמס אתמול ולא עם קנטר, זה גם העניין של הספסל, אם כבר לדבר כן. על זה רגע. כי גם הספסל כרגע בנוי, אם נניח שקנטר שם, אז קנטר, מרקוס מארט, טייס שהוא יהיה בריא. מי עוד יש לנו? אוז'ילי.
אוז'לי, קארסן אדוארדס, גרנט וויליאמס.
כן, ומשם זה כאילו וואנה מייקר ועוד איזה, והרוקיז כאילו.
כן. נכון, יש, באמת אתה צריך להבין, לאט לאט אנחנו נבין מה ההיררכיה פה שעוד מאוד לא ברורה, דיברנו על זה קצת בפרק הראשון, ונבין איך נראית רוטציית הגבוהים, מי שלא דיברנו עליו, שיכול לעבוד איזשהו פתרון, לפחות מול אורלנדו, זה פואריה.
כן.
שהפיזיות שלו יכולה, לפחות יש איזשהו גוף גדול שיש שם מול...
תשמע, לא ראיתי ממנו הרבה אתמול.
לא.
הוא לא שיחק הרבה, הוא שיחק 5 דקות בסך הכל. לא מכיר כל כך את השחקן, אני מודה, אני פחות רואה כדורסל אירופאי. אבל שוב, כמו שציינתי מקודם לכן, אם הוא ייתן עונה כמו שטייס נתן בעונת הרוקי שלו, אז והתקדם משם כמובן, בניגוד לטייס שלקח צעד אחור השנה שעברה, אז אני אהיה מרוצה. לעונה הזאת שזה עונת מעבר, ואתה חושב בצורה איך ליהנות מזה, ולראות שחקנים מתפתחים מול העיניים, במיוחד טייטום ובראון, שאתה רוצה שייתנו קפיצת מדרגה השנה, אבל בטווח הארוך זה לא פתרונות.
כן.
זה קשה לי לראות את זה מבחינת העובדה ששנה שעברה היינו בנקודה אחת, והיום אנחנו בנקודה אחרת, וצריך לבוא ולקבל את זה בתור אוהדים, אין מה לעשות. הייתי לפני יום-יומיים באחד הערוצי יוטיוב, או כתבה כלשהי, שאיבדנו אשכרה חמישה שחקנים שיכולים להיות חמישייה מאוד לגיטימית
בעניין. דיברתי את זה בפרק
הקודם. אוקיי, אז אוקיי, אוקיי. אז שם ראיתי את זה, זהו. שמעתי את זה בפרק, זהו. אני אומר, שמעתי את הפרק לפני כמה ימים, וזה בדיוק מה, וזה נכון. איבדנו חמישה שחקנים שיכולים להיות חמישיית פלייאוף. שזה רוזיר, זה קיירי כמובן, הורפורד, מרקוס מוריס ואירון ביינס. שזה חמישיית פלייאוף לדעתי לגיטימית בטח במזרח.
כן.
ואיבדנו את חמישתם, ובמקום זה קיבלנו את קנטר קמבה וחיזוק של כמה רוקיס שאתה לא יודע מה הם יתרמו.
נכון, אבל לפעמים השלם גדול מסך על הקו. אני קצת אתקדם להמשך, אנחנו רגע נעשה משהו שנעשה לאורך השנה. נשארו עד שבוע הבא, אנחנו, עד שהפרק הבא יגיע, יש לנו שלושה משחקי קדם עונה, שניים, בית וחוץ מול קליבלנד, אחד מול אורלנדו. אימורים, מה אתה אומר? מאזן בשלושת המשחקים. מה יהיה מול אורלנדו, מה יהיה פעמיים מול קליבלנד?
אורלנדו אמרנו בבית או בחוץ?
אורלנדו בחוץ.
עם היכולת שהצגנו אתמול זה לא ייגמר טוב. אורלנדו ייקחו השנה לדעתי קפיצת מדרגה קלה. תשמע, אני מקווה לניצחון. גם אם נפסיד אני לא אהיה מאוכזב מדי, כי שוב בכל זאת מדובר על קדם עונה. אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות את ווצ'ביץ' וחבורתו מול הגבוהים שלנו. כי אם אתמול ביזמק ביאמבו עשה לנו בלגן, אז ניקולה ווצ'ביץ' זה אופרה אחרת כן. לחלוטין.
אני אאמר, אני אופטימיסט ויאמר שאנחנו נצליח למצוא את הפתרונות מאורלנדו, דווקא בגלל שזה מאוד מאוד בולט הקושי, אז יהיה איזושהי התמודדות מראש בעניין, וכן, אנחנו נצליח לנצח שם, ומול קליבלנד אני אהיה, יאללה, אני אלך על 3-0 השבוע, ונקווה לטוב. בחלק השני, אז אנחנו נדבר עם דרור הס, על באמת איך אנחנו רואים את הסלטיקס בעתיד, והאם אנחנו יכולים להיות קונטנדרים, שוב, כמו שדמיינו שנהיה. אז בינתיים ניפרד עם חג'יי, תודה רבה.
בכיף, בכיף.
נמשיך לעוד רגע בחלק השני. אז איתי נמצא האיש, האגדה והעברית התקינה, דרור הס מהכדור הכתום, מה שלומך דרור?
בסדר גמור.
יופי, אז אחרי שקצת דיברנו והסקנו מסקנות, מהמשחק שהיה לנו הלילה, אז אני רוצה שדווקא נסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה. ב-2014 התרחש הטרייד המפורסם שהעביר את גרנט ופירס לברוקלין. זה טרייד שבעצם סיכם תקופה וסיים את אותה קבוצה גדולה של אז, והתחיל עידן חדש שהתבסס על הנכסים שהצטברו. באמת המטרה הייתה לבנות קונטנדרית, לחזור להתחרות על אליפות באמת, וכמו שעשו אז, לצבור נכסים כדי לעשות טריידים על כוכבים, כמו שהעבירו בזמנו את גרנט וריי אלן.
כן.
אז החלק הראשון היה לעשות הטריידים קליבלנד. קיירי אירווינג, תמורת ג'יי קראודר ואיזיה, ובחירה שהפכה להיות...
קולין סקסטון.
נכון מאוד. בחירה של ברוקלין שהפכה לסקסטון. החלק השני היה להשתמש בנכסים שנותרו בשביל להכין מצב לטרייד על אנטוני דייביס. הנכסים הצטברו, מרקוס סמארט, ג'יילן בראון, ג'ייסון טייטון, בחירה שהפכה להיות רומיו לנגפורד, ובנוסף, בחירה עתידית של ממפיס שתהיה או השנה או שנה הבאה. אבל, תוכנית א', כמו שאנחנו יודעים, קרסה. קיירי עזב, דייביס בחר בלייקרס. אז מה תוכנית ב'? יש דרך לדעתך דרור להפוך את הקבוצה הנוכחית של הסלטיקס לקונטנדרית?
יש שתי אופציות. אחד... לקוות להתקדמות טבעית. ראינו שלא רק טייטום, אלא גם דונובן מיטשל וגם שחקנים אחרים, כאלה שהיה להם עונת רוקי ממש טובה, עונה שנייה יחזבו. למרות שהם עדיין היו טובים. כן, בוא, כולנו זוכרים, כולנו היינו מתוסכלים את טייטום, אבל זה לא שהוא היה רע. הוא עדיין...
מסוג שנשאר במקום.
לא ממש, זה היה פשוט... צריך לזכור, זה אחת הקלישות, עמותת גרף שיפור הוא לא לינארי. יש עליות וירידות, בכיוון הכללי הוא למעלה. אז אופציה אחת זה שיפור טבעי של כולם, טייטום, בראון, טיימלורד, וכמובן שגורדון היוורד אחרי שנה יחזור לעצמו. אופציה שנייה שזה לא קורה, או לפחות לא קורה כמו שאנחנו רוצים. ואז אנחנו עושים טרייד. עכשיו השאלה על מה עושים טרייד. אני יודע שאתה רוצה אולי ברדלי ביל.
זה אופציה אחת. יש כל מיני אופציות שאנחנו צריכים להבין לאן אנחנו מכוונים. אם אנחנו באמת מדברים על טרייד השנה, אז יש לנו בעצם שני שחקנים שעלולים להיות בעייתיים בטווח הארוך מבחינת חוזית. אחד זה ג'יילן בראון שצריך לקבל אקסטנשן, ושני זה גורדון היוורד שיש לו אופציית שחקן, ואם הוא יממש או לא יממש, זה לאו דווקא.
כן, וזה גם אנחנו, אם הוא לא יממש או כן יממש, ויש, ואני שמעתי כל מיני דיבורים על כך שהוא בגלל המחויבות של המועדון כלפיו, או בגלל הנאמנות לברד סטיבנס, אז הוא כן יישאר גם אם הוא יהיה טוב.
מצחיק שסלטיקס ידרשו מחויבות משחקנים.
לא דורשים, זה, וגם לא נאמנות למועדון, שוב, מחויבות שלו לסטיבנס. אז הוא כן או יישאר למרות אם שהוא יהיה טוב, או שככה או ככה הוא יצא וייתן כזה סוג של פיצוי לבוסטון, חוזה נוח יותר.
מה שדמיינו שהורפורד יעשה ובפועל כן, לא קרה.
נכון. אז זה מבחינתו. אבל עכשיו שאנחנו מדברים היוורד ובראון, צריך גם לזכור שכולם יודעים שיש לנו בעיות, שיש לנו עומס בכנפיים, ויש לנו מחסור בשחקנים פנים, שאפשר לשלב את זה. לאו דווקא ברדלי ביל. בואו נראה איזה שחקני פנים יכולים להיות לנו פנויים.
אופציה הכי ברורה שכולם מדברים עליה זה אינדיאנה.
כן, האופציה הכי ברורה אינדיאנה, שזה או סבוניס או
טרנר.
מיילס טרנר. גם יש קבוצה אחרת שיש לה בעיה הפוכה לשלנו, שיש לה שני שיש לה שני פאוור פורוורד, אין לה סמול פורוורד.
אני חושב שבמקרה הזה הם בטח ירצו לתת אורלנדו את השחקן שכרגע הכי פחות בא לידי ביטוי, שזה במבה או אייזיק.
לא, זה אייזיק ואירון גורדון קצת דורכים אחד לשני, שניהם לא בדיוק שלוש.
אז באמת יכול להיות ששם טרייד על שחקן מאורלנדו כמו גורדון או אייזיק, תמורת שחקן כמו ג'יילן בראון, אתה חושב שזה משהו שיכול לשפר את הסלטיקס?
גם אם בראון יהיה בסופו של דבר יותר טוב, אני חושב שאיפשהו זה כן ישפר, כי זה יותר יסדר את ההיררכיה. אין לך איזה ארבע שחקנים על עמדות 2-3 ובעמדה 4 גרנט וויליאמס. לכן יסדר, יש לך אחד פחות פה, אחד יותר פה. זה יותר יסדר את יותר את המבנה, יותר את ההיררכיה, תראה איך שבא לך לקרוא לזה.
אתה חושב שיש טעם לסלטיקס במידה ומרגישים שהמזרח לא כזה חזק, עם פילי ומילווקי קצת מאכזבים, ללכת לטרייד טווח קצר כמו גסול, או אולי איזשהו טרייד גדול על בלייק גריפין?
בלייק גריפין לא יעשו, הוא גם יקר מדי, גם מבוגר מדי, אני לא חושב שהוא משהו ש...
הדבר היחיד שדעתי הוא נותן זה טווח קצר, אני נגד, אבל...
כן, אני חושב שדיברנו על זה שבוס בפודקאסט שהתארחת אצלנו, הכדור הכתום, שבוסטון מנסה לשלב גם טווח ארוך, גם עכשיו, לא רואה את בלייק גריפין משתלב בזה, למרות שהוא כן בסגנון של ביגמן שגם משחק מבחוץ כמו שסטיבנס אוהב, גם מסירות, גם קליות.
אופציה אחרת שאולי, אולי, אולי תסדר את זה קצת, ללכת דווקא לכיוון של האומס פורוורדים של הניקס, לא מרקוס מוריס כמובן, אבל אולי...
לא, יכול להיות מעניין להביא אותו בטרייד גודל פעם.
כן, זה יהיה משעשע מאוד, אבל אולי זה גבוה כמו טאג' גיבסון?
לא.
או מישהו שייתן...
תשמע, אתה צריך לזכור, בוא נזכיר, ג'יילן בראון עד לפני שנתיים היה אחת ההבטחות הגדולות, לא ממש רץ לתת אותו על קוואי, למרות שאת זה אפשר להבין. על פול ג'ורג', על ג'ימי בטלר, למרות שנזכיר שעל פול ג'ורג' הוא רק, הוא לא אמר לא, הוא אמר לאינדיאנה, חכו, אני קודם מחתים את היוורד, ואז אני עושה איתכם את הטרייד, הוא רצה את זה בשביל לסדר את התקרה, במקרה של פול ג'ורג' הוא כן היה מוכן לתת את בראון, אבל שוב, לפני שנתיים, זה היה התקרה שחזו לבראון, זה מה שרצו את בראון,
גם שמעתי תיאוריה נחמדה שמדברת של אם הייתם הופכים את השנה השלישית והשנייה של ג'יילן בראון, הכל היה מסתדר. זה, אז בשנה ראשונה יחסית...
תשמע, הוא משנה ראשונה לשנה שנייה, הוא נתן קפיצה רצינית. הרי כל שחקן בהתחלה, הוא כל שנה מוסיף אספקט אחד, מוסיף משהו אחד, בראון הוסיף כמה במכה. ושנה שלישית הוא סוג של נשאר במקום, וגם קצת הלך לאיבוד, בין אם זה קיירי, בין אם זה רוזיר, או בין כל הבלגן. כן, אמר, דווקא המעבר לספסל עשה לו טוב.
לקח זמן פשוט עד שהוא הבין מה המקום שלו, והייתה לו התחלת עונה מאוד רע, והמשך דווקא לא רע.
תשמע, הוא דווקא, רוב הדברים שלו, כליה והגנה הוא טוב, זה מפתיע, כי היה לו נגיד כליות משלוש שהן טובות, או... ואז הוא פתאום הגיע לעונשין והוא לא קולע טוב, או שיש לו מצבים שהוא לא קולע טוב, והוא גם דיבר על זה שהוא חושב יותר מדי, ורואים את זה שכשהוא צריך לעשות דברים סינטיגיבית, אז הוא עושה אותם טוב. ברגע שהוא עוצר להתחיל לחשוב, הוא הולך לאיבוד. עכשיו יש לו שני דברים שהוא צריך לשפר, ואם הוא ישפר אותם, אז הוא יגיע לרמה של פול ג'ורג' וג'ימי באטלר וזה, ואני לא יודע איך וכמה. הראשון זה שליטה בכדור. נכון. אנחנו יודעים את זה שברגע שהוא יודע לחדור, שהוא יודע לכדרר, אבל גם בזה הוא הולך לאיבוד. לא אומר?
הוא לא יכול להיות שחקן שאתה בונה עליו כמוביל כדור נוסף, כרגע לפחות.
נכון.
בפרמטר, זה בעיה.
והחלק הנוסף, השני, שהוא יותר קשה לאימון ולשיפור, זה מה שקוראים לזה להאט את המשחק. של... אנחנו יודעים של... אנחנו רואים את זה מהמשחקים וכל האוהדים בוסטון כן יודעים על מה אני מדבר, שברגע שבראון עם הכדור
דוהר,
הוא דוהר, אבל הוא לא רואה שחקנים אחרים, הוא לא רואה מצבים. זה מוזר, כי מצד אחד אמרתי שברגע שהוא חושב אז הוא הולך לאיבוד, ומצד שני אני כן רוצה שהוא יעצור ויראה את המשחק מסביבו. זה צריך לבוא ביחד.
היה לזה קצת שיפור, דווקא בנבחרת ארצות הברית, עם כל הכישלונות שלהם, ראיתי פתאום הרגעים שג'יילן בראון פתאום הרים את הראש ומסר, שזה חידוש. זו התפתחות מאוד חשובה, בעיקר כי כרגע לפחות, יכול להיות שהשנה הזאת תפתיע אותנו, הוא לא נראה כמו שחקן שיכול להיות הכוכב של קבוצה, ובמקרה הטוב, גלגל שני או שלישי. ושחקן כזה צריך גם לדעת לחדור, ובאותו הרגע... גם למסור את הכדור. אחד הדברים שבראון עצמו דיבר על זה שהוא עובד עליו, זה תוך כדי החדירה מהכדרור עצמו להביא את המסירה, בלי להביא את הכדור לתפיסה שלמה ואז למסור, כי זה נותן המון זמן להגנה להבין מה קורה. זה מיומנות מאוד גבוהה.
נכון. וסיכוי קלו שיצליח לשפר את זה.
כן.
אם הוא יצליח לשפר, אז אנחנו אומרים, וואי, האימורים הלכו מצוין ו...
אתה רואה מצב שבוסטון יהיו מוכנים לתת לו מקס?
צריך לזכור שלבוסטון יש מסורת של לא לתת הערכה, אלא כן להגיע למאני טיים, כן להגיע לקיץ הרלוונטי. ראינו את זה בשנים האחרונות, רוזיר וסמארט ואחרים, של כן מגיעים לשנה של לקיץ, רואים מה המצב בשוק, רואים גם מה השחקן יודע תכלס, אלא כן נותנים לו את כל השנה להראות של כן יכול שיפור, כן מה תקרה מה לא, נותנים לו עד הסוף, ורק אז מחליטים אם לתת לו הערכה ואיזה הערכה.
הבעיה בדברים האלה, שמספיק קבוצה אחת, קצת טמבלית, כמו במקרה של רוזיר, האיש נתן עונה מזעזעת, וקבוצה, במקרה הזה שרלוט, עדיין שילמה לו את ה-19 מיליון לעונה שלא
מגיע. סבבה, ושנה הבאה זה כנראה גם יקרה, כי שנה הבאה יש כמה קבוצות עם כסף, ויש את אנטוני דייביס שכנראה יישאר בלייקרס, למרות שאני לא יודע להגיד עכשיו כלום. ואחרי אנטוני דייביס היה את דריימון גרין שחתם כבר הארכת חוזה, ואז יש מהר מאוד את ג'יילן בראון בתור השם החם של הקיץ.
והייוורד.
כן, רגע, הוא נאמן לברד סטיבנס אמרנו.
כן,
אז, נראה. אז זה יכולה להיות בעיה, לא בגלל שבראון יהיה כזה טוב, אם הוא יהיה כזה טוב, אלא בגלל ש... זה יש קיץ מאוד מאוד יבש, אז הוא הופך להיות פריים טארגט, הוא הופך להיות מטרה ראשית של כל מיני קבוצות, ויכול להיות שלא יודע...
נגיד אטלנטה כאלה, שזה נכון. גם העיר שבה הוא גדל, וגם קבוצה שצריכה ווינג הגנתי שיכול כן. להיות שחקן שני ושלישי לצד
קולינס. וגם יכול להיות שאם הניקס פתאום החליטו והוא יגיד שאין לו בעיה עוד הפעם לשחק עם מוק, אז בוא תן לנו, בוא קח מקס, אז יגיד לנו בשביל מקס אני אין לי בעיה לשחק בניק.
כן, מוקס יש עונה אחת, זה אומר שאם מרקוס מוריס, זה לא מה שיפריד בין בראון ובין, ובין הניקסים, זה יהיה העניין.
כן, יהיו את הקבוצות. עכשיו, אם הוא יצליח לחזור להיות מה שקיוו, אם הוא יהיה בשקט שלו, שנה שעברה ראינו שכשהוא עלה מהספסל, אז הוא היה יותר טוב, האם זה יישאר גם העונה, האם ישחקו איתו בארבע כמו ששיחקו איתו בנבחרת ארצות הברית, אנחנו יודעים שלסטיבנס אין את ההגדרות האלה של ארבע, אז אולי הוא יפתח, אולי הוא כן ישמור על ארבע, נראה איך הוא יסתדר הגנתית, התקפית. כן חושב שיתנו לו את הזמן הזה, כמו שאמרתי, את כל השנה להראות מה הוא כן יכול, מה לא.
אז הם עלולים לאבד אותו בתמורה לכלום.
כן, מצד שני אנחנו זוכרים וגם מופיע בלא מעט כתבות ופודקאסטים את מה שוויק
גולסבק
אמר, ששנה שעברה הוא כן כנראה זה היה הוא כן רמז שהיה טעות שלא עשו טרייד בדדליין.
כן.
וכן יכול להיות שזה ישב, ואם העונה לא תתקדם כמו שצריך, אז הוא כן יתחיל לשבת לדני על האוזן.
או אם היא תתקדם יותר לטוב ממה שצריך. זאת אומרת, אם פתאום תהיה תחושה שהמזרח פתוח, יכול שזה דווקא...
כן, אם פתאום ג'לן בראון בארבע, זה השיחוק של העונה, אז כן.
היכולת שבמצב כזה, אז איזשהו טרייד, כמו, עוד לא פתחנו את הרעיון הזה, של ברדלי ביל, שמישהו שיהפוך אותם לקבוצה שהיא משמעותית.
לא, דווקא ראינו שאם דברים הולכים, אז אינג' וויק נוהגים לא לגעת.
עם מה?
אם העונה עובדת טוב, אז הם מעדיפים שלא לגעת.
כן, אבל אולי הסיקו מסקנות, כי תשמע, מילווקי וטורונטו שנה שעברה, הסיקו מסקנות ועשו שינויים בדדליין.
כן, אבל לא שינויים משמעותיים. בסדר, אולי יביאו את מירוטיץ'
נכון, מילווקי זה לא הוכיח את עצמו יותר מדי מירוטיץ', טורונטו עם גסול זה היה אחד העברות המשמעותיות. נראה לי שיכול להיות סיטואציה כזו, זה בהחלט לאו דווקא הדבר הכי מכיר בסיכוי, שיעשו איזשהו טרייד כמו נגיד בחירה של ממפיס ביחד עם ג'יילן, ביחד עם כל מיני שאריות בתקווה לא סמארט על ביל, שדבר כזה מעבר זה שזה מאחד את...
הבחירה של ממפיס.
כן.
אגב, אבל כן, הבחירה של ממפיס זה אחד הנחצים הכי גדולים.
נכון.
זה האם אנחנו נותנים ובתמורה למי.
נכון, אני רק אסביר למי שלא יודע, הבחירה של ממפיס זה בחירה שכרגע היא מוגנת טופ 6, זה אומר שאם ממפיס שכרגע לא נראים קבוצה חזקה, אולי החלשה ביותר במערב, יקבלו בלוטורי מספרים 1 עד 6, היא תהיה שנה הבאה לא מוגנת. זה אומר שאם הם יישארו ברועים, זה יכול להיות אפילו בפוטנציאל בחירה טופ של הטופ בדראפט. בחירה שעוד בזמנו הייתה לג'ף גרין. אז הבחירה הזאת היא נכס מאוד גדול, כרגע לפחות, אחרי שהבחירה...
כן, ורגע, ב-2021 זה לא מוגנת.
כן, כן, אני שמעתי, שנה הבאה, אם...
לשם, ואז יש את התקווה של קייט קנינגהם.
גם 2021 אמור להיות הדראפט שיגיעו גם שחקני תיכון.
לא, 22.
אז התפספס זה, אבל עדיין זו בחירה שיש לה הרבה מאוד ערך. והשאלה, שחקן כמו ברדלי ביל, או שחקן בסגנון הזה, אמרתי, יש ברדלי ביל את הקשר לג'ייסון טייטום, כי הם גדלו ביחד בסנט לואיס. יכול להיות שאם יורגש שזה הצלע שחסר לסלטיקס כדי לכבוש את המזרח, יעשו מהלך כזה. במיוחד אחרי הביקורת הגדולה שהייתה על איינג' בעונה שעברה, שאחרי שזה לא היה נראה טוב במהלך העונה.
זהו, מה שאמרתי, שגם וויק גרוסבק אמר את זה.
כן.
שהיינו צריכים לעשות משהו.
שנקרא, זה לא רק ביקורת של עיתונאי, בלוגר או פודקסטר, זה
הבעלים. או סתם אוהדים, כן, זה הבעלים.
ולכן בהחלט יכול להיות שילכו בכל הכוח. השאלה באמת, כדי שיהיה טרייד על שחקן, צריך להבין מי הקבוצות, מה שנקרא, שמוכרות, ולא הקבוצות שקונות. יכול להיות מאוד, כל מיני קבוצות ירצו להיות במוחות, זה קבוצות כמו OKC, אבל לא רואה כרגע משהו שאנחנו יכולים להשיג מהם. ווושינגטון וביל, נראה אם הם ירצו למכור.
כן, קודם נראה שהם באמת, הם החליטו שהם אולי נשארים איתו, לא בטוח שהוא נשאר איתם, נראה מה קורה
שם. זה הדבר הכי הגיוני שהם יגידו כדי שהערך שלו לא ירד, כי אם הם יגידו כל דבר אחר, אז אוטומטית יהיה ברור שהוא שחקן על זמן שאול.
בוא, זה לא שאם הם יגידו משהו כזה או אחר, אז אנשים בליגה לא ידעו מה קורה.
כן, אז עדיין זה אחד השמות שמדברים. יהיה בסלטיקס גם כל מיני אנשים שדיברו על טווח, כשמדברים על טווח יותר רחוק, על שחקן כמו קארל אנטוני טאונס, שיש לו עוד חוזה מאוד ארוך במינסוטה. מצד שני, אם מינסוטה יהיו עוד שנה, שנתיים, בדרך לכלום ושום דבר, יכול להיות שתהיה בזילה לכיוון הזה, כמו שבזמנו פזלו לכוכב אחר ממינסוטה שעשה נפלאות בבוסטון. אז נגיד אתה מדמיין עכשיו, אנחנו מדברים על תסריט אופטימי. תוכנית ב' עובדת. מי אתה חושב יכולה, איך אתה מדמיין את הקבוצה של בוסטון כמועמדת לאליפות? איזה חמישייה, איך זה נראה, מי הכוכב, מה ההיררכיה?
באיזה שנה אנחנו מדברים? השנה, שנה הבאה, עוד שנתיים?
נגיד בוא נלך על סלטיקס 2022. איך אתה מדמיין, ברור שאנחנו עוד לא יכולים לדעת כלום, איך אתה מדמיין עתיד כזה?
אז טוב, הלכנו על 22, אז אני רק אגיד, טוב, אני יכול פה להתפרע. אז רק אגיד ששומרנו את הבחירה של ממפיס.
אוקיי.
זה יצא הבחירה הראשונה, לקחנו את, את קייד קנינגהם.
תפרט קצת למי שלא יודע מי השחקן.
למי שלא יודע, זה שחקן שבגדול מבחינת הגיל הוא יכל לצאת ב-2020, הוא לא רצה לעשות ריקלאסיפיי, לא ברור למה, אבל מדובר על מישהו שכבר, כמו, הוא מהשחקנים שכבר מעכשיו עוקבים אחריהם, בגדול זה רכז 2-0-1, אם בן סימונס היה 2-0-1 ועם כלייה סבירה, הוא היה קייד קנינגהם.
אוה.
כן. לא אמרתי כלייה טובה, כלייה סבירה. עכשיו, זה כלייה סבירה עכשיו כשהוא בן 17. זאת אומרת שיש פוטנציאל לשיפור, הוא שומר טוב, מנהל משחק טוב, יש לו את כל הבעיות של ילדים של קבלת החלטות וכל מיני כאלה, אבל צדר ילד. אז הוא הבחירה, הוא כבר מעכשיו מסומן, והוא כנראה יהיה הבחירה הוודאית הראשונה ב-2021, אז כן.
טוב, אז זה בהחלט עוד איזושהי תוספת נורא נחמדה.
נראה. אבל הוא הרכז המחליף, כי עדיין קמבה ווקר בחוזר, וזה.
אז זה באמת לדמיין, אני מניח שעד אז יצטרכו להיות חילופי משמרות שקמבה יהיה נאמבר 2 אופשן, אחרי טייטום, שקשה לדמיין תקרה של סלטיקס בלי טייטום.
כן, אז טייטום נשאר. כמה אני יכול להתפרע פה?
יאללה,
כבר
תתפרע,
כבר התפרעתי עם קייט קנינגהם.
אז
עשינו טרייד של בראון על ג'ונתן אייזיק.
אוקיי, אני זורם על הכיוון הזה.
ורוברט וויליאמס הפך להיות יעיל.
רוברט וויליאמס נהיה סוג של קלינט קפלה לעשירים, ביחד עם אייזיק, ביחד עם טייטום, ביחד עם קייט קנינגהם.
לא, קייט קנינגהם מהספסל, קמבה ווקר עדיין זה, אנחנו נעשה עליו טרייד במהלך
העונה. ובפרמטר עדיין יהיה לנו את מרקוס סמארט.
ברור, סמארט לא מוותר עליו.
כן, אף אחד לא יכול לוותר עליו. הייוורד נשאר בתמר, רואה אותו נשאר לאיזשהו חוזה ארוך טווח כזה.
עכשיו אני מתלבט אם עשינו עליו טרייד בשביל מישהו, או שהוא בשביל הנאמנות לסטיבנס 12 לעונה ל-4 שנים או משהו כזה.
נראה, תלוי, אם הייוורד יוכיח שהוא...
בוא נה, אני כבר, כן, אני לכל התגובות אמרו לי להתפרע, התפרעתי.
יאללה, חופשית התפרע. אז אחרי שקצת התפרענו ואחרי שדיברנו על כל מה שהיה לפני, אני רוצה להגיד באמת תודה לך דרור, היה מאוד מאוד כיף. אנחנו נדבר גם בשבוע הבא על עוד קצת כדורסל שאשכרה קורה על המגרש, וזה מאוד מאוד כיף שהעונה מתחילה. תמשיכו לשתף, להגיב. בהמשך אנחנו גם נפתח פינות חדשות והזדמנות שלכם לשאול אותנו, את כל הצוות, שאלות. אז יאללה, סלטיקס.
ביי.
נפגש בקרוב.